ערב טוב. אנחנו בשיעור אקטואליה בהלכה, וכל פעם אנחנו לוקחים איזשהו נושא שהוא בדרך כלל קשור גם למשהו ספציפי שהיה בכותרות בשבוע האחרון או בתקופה האחרונה, ומתוך זה מנסים לראות את הדברים בראי ההלכה. אתמול היה דיון בכנסת, ואילו היה לנו פה ברקו אז הייתי ממש מראה לכם את הדיון מתוך ועדת הכנסת. יש פה אתר של הכנסת. היה רשות הטבע והגנים ארגנה פיילוט של רחיצה בהפרדה לגברים ולנשים בשמורות טבע. היו כמה וכמה אנשים דתיים וחרדים שפנו לרשות הטבע והגנים ואמרו, תשמעו, זה לא הגיוני. אנחנו באים, אנחנו רוצים לבוא גם כן, אנחנו לא חלק מהציבור הישראלי, אנחנו גם רוצים לבוא לשמורות טבע, לנחלים, ושיהיה לנו זמן שאנחנו יכולים לבוא ולרחוץ בהפרדה. זה נשמע לנו אולי דמיוני, אבל רגע, בחוף הים יש חוף נפרד? יש. אז מה יש? למה שבזוויתן לא יהיה ימים נפרדים? טוב, זה אף פעם לא היה ככה. תמיד, בוא נאמר, באמת, ברוב הנחלים בארץ, שאתה בא, אז אתה בדרך כלל בבעיה. אתה, אם במקרה התמזל מזלך, באת נורא נורא מוקדם לאיזה נחל, והבריכה הייתה ריקה, והספקת לשחות קצת בבריכה, אז בדרך כלל, לא הרבה זמן אחר כך, באות נשים בלבוש לא צנוע, ואתה כבר נאלץ לצאת. אז באו ולרשות הטבע והגנים, ואמרו, סליחה, למה שזה יהיה ככה? אנחנו גם ציבור, גם אנחנו רוצים לטייל בארץ, גם אנחנו רוצים ליהנות מהבריכות ומהמעיינות. תנו לנו זמן שיהיה בהפרדה. ועשו פיילוט כזה, לא יודע אם שמעתם, בעינות צוקים, מה שנקרא עין פשחה. זה לקראת באזור של ים המלח. אז יש שם מעיינות כאלה, עינות צוקים. ועשו שם פיילוט שעושים באמת הפרדה. הבריכה הקטנה תהיה רק לנשים. אפילו אמרו, עזוב, נגיד גברים, הסתדרו איפה שיהיה. אמנם כשיש נשים שלא צנועות, אז אתה לא יכול להיכנס. בסדר, נמצא איזה מקום. אבל נשים רוצות שיהיה מקום שהם יוכלו להיכנס לבריכה, בלי שיהיה מלא גברים מסביב. שיוכלו להיכנס, לרחוץ. אמרו, אוקיי, יש בעינות צוקים, יש שם בריכה גדולה, בריכה קטנה. הבריכה הקטנה, נעשה אותה 4 ימים בשבוע לנשים. לא מונים מאף אחד, יש את הבריכה הגדולה, יותר שווה. מי שרוצה ירחץ שמה. לא פוגעים בזכויות של אחרים. אבל נותנים גם לנשים לרחוץ בצורה שנעימה להם ולא פוגעת בכבודה. בבקשה. אבל כמובן שזה דבר כזה לא עובר בשתיקה. והיה על זה תלונות וטענות וזה הגיע לוועדת הכנסת. וכמובן הרבה מאוד חברי כנסת, אתם יכולים לנחש לבד מאיזה צד של המפה הפוליטית, מתנגדים לזה בנחרצות. באיזה טענה? מה הטענה? מה רע בזה? הדתה, חוסר שוויון. אתה מגביל את שאר האנשים, אתה מונע מהם את הזכויות שלהם. מה עוד? שוביניזם. העיקר הוא שוביניזם והדרת נשים. זאת אומרת, יש גם טענה שאתה מונח כרגע מאחרים לבוא לבריכה הזאת. למרות שיש להם את הבריכה הגדולה יותר שווה. רבותיי, לא זאת הבעיה. עיקר הבעיה שלהם זה שבמי זה פוגע? בנשים הדתיות שהולכות לשם. אתה מדיר אותם. עכשיו, ריבונו של עולם, אני מדיר אותם? אתם מדירים אותם. אתם גורמים להם לא ללכת לאף בריכה. כי הם לא ילכו לאף בריכה, אם זה לא יהיה בנפרד. לא. אבל עצם זה שעושים פה הפרדה, צטט לכם למשל, חברת כנסת אחת, זה מאיים עליי כאישה וכאדם, שהולכים לעולם בו המרחבים הציבוריים יהיו בהפרדה. אם הגענו למצב שהנגישות לטבע תהיה בהפרדה, זה מדרון חלקלק. צריך להרים פה תמרור אזהרה. חבר כנסת אחר, מישראל ביתנו, אומר כך, אין פה שום רצון לקדם את מעמד האישה. הוא אומר לדתיים, אל תתייפיפו כאילו אתם דואגים פה לנשים ועושים להם מקום לרחוץ. מה פתאום? אין פה שום רצון לקדם את מעמד האישה, אלא יש פה רצון לייצר מציאות של כיבוש זוחל של הדרת נשים במרחב הציבורי, כדי שנקום יום אחד וכולנו ונחיה בתל אביב כמו בני ברק במאה שערים. אז זה בעצם החשש, זה המקום שנגדו הטענה. הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי קיימה דיון בנושא ביטול פיילוט הרחצה הנפרדת בעינות צוקים. כי באמת בעקבות התלונות האלה ביטלו, ואז חבר כנסת משה ארבל משס, הוא יזם את הדיון, מה פתאום ביטלו? מה מטרת הדיון זה שוויון מגדרי, להפך, אני רוצה שגם לנשים החרדיות והדתיות יהיה מקום לרחוץ בטבע, אני לטובת מעמד האישה. אז זה הפוך על הפוך, כן? החרדי דואג פתאום לנשים החרדיות, והחילונים השמאלנים בעצם פתאום, מה פתאום? אנחנו נגד, למה נגד? כי זה, שוב, יש פה שילוב של שני דברים. יש פה כאילו אמירה שיש פה הדרת נשים, ויש פה גם הדתה. כי הרעיון או החשש הוא לא רק מזה שנשים מודרות, אלא גם אמירה של הדתה, שאנחנו נקום יום אחד ונראה שכולנו חיים פה כמו מאה שערים. אז יותר ויותר הנהגות דתיות במרחב הציבורי מאיימות על המיעוט החילוני. אני בכוונה אומר מיעוט חילוני. יש, נכון, יש מיעוט בארץ שהוא דתי. הדתיים במיעוט בארץ, אבל גם החילוניים במיעוט. כי מה הרוב? קוראים לזה מסורתיים, כן. הרב אמנון יצחק תמיד לא מוכן לקבל. מה זה מסורתי? אתה יודע מה זה מסורתי? אתם יודעים מה זה מסורתי? בפיו. מסורתי. יש מסור מיוחד שמנסרים איתו בגיהנום את המסורתיים. לא משנה. זה לפי דרכו של הרב אמנון יצחק. אבל לפי דרכנו, רוב ענק של היהודים בארץ אכפת להם מהמסורת. אכפת להם מהתורה, הם מאמינים בתורה, מאמינים במצוות, מאמינים בשבת, מאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים. רק מה? לא מקיימים את כל המצוות, כי קשה. והרבה פעמים אתה יכול לראות כל מיני אנשים, נשים בלבוש שאתה לא מסתכל עליהם בכלל, ופתאום הם מתפללות ואומרות תהילים ולא יודע מה, וכל מיני גברים מקועקעים בכל הגוף, אבל הם בוכים בדמעות באל נורא עלילה ביום כיפור, או אין, זה אנשים כאילו שהם, זה בכלל לא משנה, ביום יום הם לא חיים כאנשים דתיים, אבל מבחינת האווירה שלהם, מה זאת אומרת? זה מאוד בולט לאחרונה, בשנים האחרונות יש התחזקות מאוד גדולה בעניין הזה של האווירה הציבורית, גם אם זה מבחינת מוזיקה למשל. אז זמרים כמו ישי ריבו, ששר שירי תפילה ושירי, ממש שירים של עבודת השם, וזה תופס בכל המגזרים, לא בכל, אבל בחלק ענק של החברה הישראלית, זה תופס חזק מאוד. ולא רק הוא, גם אנשים שהם כאילו לא באים מהעולם הדתי, גם מתחילים יותר ויותר לשיר דברים כאלה, וגם כבר מזמן שרים פיוטים ודברים כאלה, אבל גם אפילו שירים שהם מחברים, שרים על הקדוש ברוך הוא, שרים על ריבונו של עולם, שרים על דברים שהם בצורה הרבה יותר עמוקה. אז אם כן, טוב, כמובן, מי שפסק בדיון הזה זה היה דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שאמרה, אנחנו נמצאים בעיצומו של דיון, הדיון עוד לא מוצא, בכל מקרה לרשות הטבע והגנים אין סמכות מפורשת לביצוע ההפרדה, לכן אנחנו עוצרים את זה כי אין להם סמכות. בסדר, אבל בתכלס זה כרגע נעצר. עכשיו, מבחינתנו זה טריגר לדבר קצת על הרבה נושאים שקשורים לפמיניזם וקשורים לכל הנושא הזה של, הרי אנחנו מדברים על אקטואליה בהלכה, על הלכות שפתאום הן משתנות ומתחדשות. אז דיברנו למשל בשני שיעורים ראשונים דיברנו על הנושא של השתלת איברים, תרומת איברים, חידושים רפואיים טכנולוגיים מאוד מאוד משמעותיים פתאום משנים את כל האמירה ההלכתית. אחר כך היה לנו שיעור לקראת ראש השנה על תקיעת שופר במכשירי שמיעה. שוב, מכשירי שמיעה זה משהו שלא היה קיים פעם. אז המציאות משתנה, נותנים לזה מענה הלכתי. אחר כך היה לנו שני שיעורים בנושא של דינה דמלכות הדינה. שבעיקרון דינה דמלכות הדינה זה הגדרה עקרונית שלא השתנתה מאז ימי שמואל בגמרא לפני 1600 שנה. אבל יש לנו מדינה. אז מה הדין של דינא דמלכותא דינא במדינת ישראל? אז דיברנו על זה, היה לנו שני שיעורים בנושא הזה. אז הרבה פעמים אנחנו תמיד לוקחים את הנושאים שמשהו משתנה, משהו מתחדש. וגם כאן משהו מהותי השתנה בעולם ב-200 שנה האחרונות. משהו דרמטי, שבעצם לפני כ-200 שנה התחיל העלייה מאוד גדולה של שוויון זכויות למיעוטים. גם אמנציפציה, בטח למדתם על זה בהיסטוריה לפני כמה שנים, כהנה וכהנה, אמנציפציה זה יותר שוויון זכויות ליהודים. יהודים היו מיעוט נרדף, ולפני כ-200 שנה התחילו להגיד, אוקיי, אז מותר ליהודים לעבוד בכל מקצועות, מותר ליהודים להיות בחברה, מותר ליהודים להיכנס למסעדות וכדומה. וגם היה עוד מיעוטים. איזה עוד מיעוטים נרדפו והתחילו פתאום לתת להם זכויות? צוענים, שחורים, מוסלמים. מוסלמים זה תלוי באיזה ארצות. היה ארצות שהם היו מיעוט, כן? נשים, כמובן זה נכון, אבל זה לא מיעוט. נשים זה הרוב בעולם. יש 51% נשים. באופן מוזר, זה, כן, היית מצפה שיהיה חצי-חצי. אז זה כמעט חצי-חצי. זה 51, באופן עקבי, הרבה שנים כבר, 51% נשים בעולם. אבל גם הרוב הנשי היה בעצם במגוון רחב של תחומים, היה רחוק מאוד מזכויות. בהמון תחומים. החל, למשל, מתחום התעסוקה. בעולם העתיק, אז הבעל היה עובד, והאישה הייתה בבית. בעולם המודרני, הפמיניסטי, שוויון זכויות, גם האישה יוצאת לעבוד. באיזה תחומים היא עובדת? פעם, אם אישה הייתה עובדת, אז היא הייתה מבשלת, תופרת, מנקה. זהו בערך. היום, שיכולה לעבוד בכל דבר, אישה, שוב, לא יודעים אם עכשיו סופי או לא סופי, אבל בעיקרון, הסגנית של ג'ו ביידן, זה אישה, קמלה האריס, שהיא הולכת להיות ככל הנראה, כן, אז שום דבר לא סגור, ככל הנראה, הולכת להיות סגנית נשיא ארצות הברית. טוב, האמת היא שבאופן מפתיע, בארצות הברית, עוד לא הייתה נשיאה, אישה נשיאה לא הייתה. במדינת ישראל כבר היה, לפני כ-50 שנה, גולדה מאיר. אז אנחנו משיגים אותם בעניין הזה של פמיניזם באתר, סוג של. על כל פנים, במיליון תחומים, עורכת דין, רופאה, מעצבת, בכל תחום. עכשיו יש הרבה דיונים בהקשר הזה, גם למשל בצבא. טוב, בצבא פעם הרב יהושע ויצמן, ראש ישיבת מעלות, אמר, למה בעצם בכדורגל אתה לא משלב נשים בנבחרת? ובצבא אתה כן משלב. אז אמר, ההבדל בין הכדורגל לצבא הוא הבדל מאוד מהותי. כדורגל צריך לנצח. אז בגלל זה, בכדורגל לא משלבים נשים. טוב, זה כמובן בציניות, אבל באמת יש פה איזה מורכבות. על כל פנים, זה במישור התעסוקה. כמובן, מעבר לתעסוקה, גם במישור הכלכלי. פעם זה היה מוסכם בכל העולם. זה לא שהיהדות הייתה שוביניסטית. כן, שוביניזם, מי שלא יודע, זה ההפך מפמיניזם. זה שהבעל הוא זה ששולט והוא זה שמחליט פה אחד. ובמישור הכלכלי, מה שקנתה אישה, קנה בעלה, זה לא רק הגדרה הלכתית, זה ככה היה בכל העולם. לאישה לא היה רכוש. עד רבה, ליהדות, עוד היה מושג כזה של נכסי צון ברזל, נכסי מלוג, שיש לאישה איזשהו קשר לרכוש, ולפעמים יש לה בעלות על רכוש. ברוב התרבויות בעולם, אישה לא היה רכוש בכלל. היום, אם פעם היו אומרים, מה שקנתה אישה, קנה בעלה, היו אומרים, מה שקנתה אישה, בעלה משלם. זאת אומרת, זה, היום אישה היא גם ישות כלכלית לכל דבר בעניין. השכלה. פעם נשים היו אנלפבטיות. והיום, הנשים המשכילות, הן לפעמים, הרבה פעמים, אישה יכולה להיות יותר משכילה מבעלה, היא דוקטור והוא תואר ראשון. או לא משנה. גם בתורה, דרך אגב. אנחנו בינתיים מדברים דברים רק בכללי בעולם, שינוי דרמטי שחל בעולם. אבל גם בתורה זה לפעמים ככה. יש לי קרוב משפחה שאשתו היא לא בטוח שהיום, אבל היא הייתה הרבה שנים רמית במדרשה. אני הייתי רם בישיבת נווה דקלים בימיה בגוש קטיף, ואותו קרוב משפחה, אשתו הייתה רמית במדרשה. אז פעם נפגשנו, אז אותו קרוב משפחה אמר לי, אשתי, אני קולגה שלך. כי את אשתו של הרם, ואני בעלה של הרמית. אז כאילו, אז צער, גם הוא יהודי שלמד בישיבת הסדר, ויש לו ידע בתורה, אבל אשתו מעל ומעבר. וגם בתורה זה הרבה פעמים ככה, שהאישה יכולה להיות בעלת ידע הרבה יותר גדול, אפילו בתורה. גידול הילדים. פעם זה היה ברור שזה באחריות האישה, והיום זה לפחות בתיאוריה, בהרבה משפחות, זה יותר מורכב, אבל זה הרבה יותר גם אחריות משותפת. אם זה עבודות הבית השוטפות, אז פעם האישה הייתה שוטפת, והפעם, או שהבעל שוטף, או שהבעל שותף, תלוי באיזה בית. אבל בכלל, בקבלת ההחלטות, מי מחליט בבית דברים? אז פעם זה היה ברור שהבעל הוא זה שמחליט פה אחד, והיום, בואו נאמר שבתיאוריה זה כאילו החלטות משותפות, אבל בפועל, הרבה פעמים, האישה היא זאת שמחליטה. אתם מכירים, יש הרבה בדיחות על זה, שאמרו לכולם, כל מי שעושה מה שאשתו אומרת לו, שיעמוד בתור הזה. מי שעושה, לא עושה מה שאשתו אומרת, שיעמוד שם. כולם הולכים לעמוד איפה שהאישה אומרת להם מה לעשות. חוץ מאחד שהלך לעמוד איפה שאומרים, שם תעמדו, מי שלא עושה מה שאשתו אומרת לה. אומר לו, מה אתה עומד שם? אומר, אשתי אמרה לי לעמוד פה. אז וכן הלאה, כן. יש לי חבר שתמיד אומר שהוא בבית כמו נמר. מה הכוונה כמו נמר? על ארבע ובשקט. כאילו זה הבדיחות, אתם יודעים, מכל הלצה אמת מציצה. יש כבר, יש בדיחות על זה, כי יש לזה רקע. האישה היום הרבה יותר דומיננטית, וגם בקבלת החלטות. אגב, יש לזה קשר עמוק גם לנושא של קושי להתחתן. כי הרבה פעמים, זה דבר מורכב. דבר מורכב. פעם זה היה יותר, מבנה המשפחה היה ברור. אז יש את הבעל שהוא הדומיננטי, והוא ראש המשפחה, והוא מוביל, והוא אסרטיבי, והאישה הולכת אחריו. פתאום היום, המבנה המשפחתי כולו משתנה, מתערער. אז פתאום, רגע, אז אני, כל הגברים היום הם כולם בעד שוויון זכויות לנשים. רובם, כמעט כולם. אבל עדיין, אז איך יוצרים את האיזון הזה בין בני הזוג? הרבה פעמים זה מקשה על יצירת זוגיות. כי פתאום האישה, נגיד נתחיל מצד האישה, האישה מצד אחד מצפה שהבעל שלה יהיה מפרגן, ייתן לה להוביל, ייתן לה, היא רוצה להיות דומיננטית, היא פמיניסטית, היא רוצה להיות... מצד שני, כשהוא נותן לה להוביל, אז היא מרגישה שהוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, שהוא לא מספיק אסרטיבי, שהוא לא מספיק מוביל. יש פה איזו מורכבות. וזה, שוב, אני מציג את זה מצד האישה, אבל בעיקרון, זה, יש פה מורכבות שגם איתה אנחנו צריכים להתמודד ולעבד אותה. הדבר הזה מטיל לפתחנו כמה וכמה שאלות, גם הלכתיות וגם רוחניות, בהתייחסות שלנו למציאות הזאת של הפמיניזם. איזה למשל שאלות מתעוררות כתוצאה מהדבר הזה? מי יכול להעלות בדעתו שאלות הלכתיות שנובעות מהנושא הפמיניסטי? עלייה לתורה, האם מותר לנשים לעלות לתורה? מניין של נשים וכדומה. כן, מה עוד? חינוך הבנים?
נגיד עם התפילין, כל מצוות המעשיות. אמא יכולה ללמד את הבן שלה, ולא חובת האב.
אוקיי, האם אמא יכולה לחנך את הבן שלה למצוות? נראה לי שתמיד אנשים קצת היו שותפות מרכזיות בחינוך הילדים למצוות. פחות בנושא של תפילין ולימוד תורה, אבל כן, אז זה גם. אבל עד שאתה שואל על חינוך הבנים למצוות, מה עם דוגמה אישית? למה שהאמא לא תניח תפילין? עכשיו, הבת שלי התחתנה לפני שבוע בדיוק, לכן שבוע שעבר לא היה שיעור. אז חתונת קורונה וזה, בלגן, סיפורים שלמים. אבל אמרתי לחתן שלי, אמרתי לו, אנחנו נוהגים לקנות תלית לחתן, נכון? שהוא מברך עליה בחופה וזה. אז אמרתי לו, תשמע, מה שתרצה, תבחר איזה טלית שאתה רוצה, איזה כיסוי לטלית שאתה רוצה. אני ממליץ לך על אתר מסוים, איזה מישהי שמעצבת דברים יפים, אבל איפה שאתה רוצה, אתה רוצה משהו אחר גם אפשר, מה שתגיד. טוב, אז הוא נכנס לאתר שהמלצתי לו. אז הוא רואה שם, מתחיל, רואה כיסויי טלית גברים. ברור, מה? אני צריך להגיד גברים? זה פשיטה, לא? בייניש, אז קושייה. למה צריך... כשאתה מדפדף כמה דפים קדימה באינטרנט, אתה פתאום מגלה את התשובה. אחרי המדור של כיסויי טלית לגברים, יש לנשים. טליתות ורודות, טליתות עם רימונים, טליתות עם כל מיני. כבר פדיחה שאני זה שהמלצתי לו על אתר הזה. אני קניתי שם כיסוי לטלית לפני כמה שנים. אז כן, פתאום יש, טוב, טלית לנשים, לימוד תורה לנשים. היום זה נשמע לנו מובן מאליו. זה ברור שלאישה מותר ללמוד תורה, נכון? תכף נגיע להוראת הלכה, אבל קודם כל, לימוד תורה. זה ברור לכולם שמותר לאישה ללמוד תורה? לפוסקים זה לא כזה ברור. אתם יודעים. זה לא כזה ברור. כל המלמד ביתו גמרא, כאילו לימדה תפלות. זה לא מומלץ, לכאורה. אז רגע, אז מתי כן, מתי לא, איך זה יכול להיות? היום, מה זאת אומרת? יש פריחה כזאת של שיעורים לנשים, בתי מדרש לנשים, מדרשות לנשים, מכל הסוגים, מכל המינים, יותר קווניקים, ויותר שמרנים, ויותר ליברלים, ויותר גושניקים, מכל הקצוות של ה... כמו שיש ישיבות, לא באותו מספר ולא באותו מגוון, אבל בגדול, יש המון 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 סוגים, וגם המיינסטרים וגם השמרנים, וכולם יש לימוד תורה לאנשים. זה לא היה דבר כזה ברור. כשאני הייתי בשיעור א', נדמה לי אז הוקמה המדרשה הראשונה. זה היה לפני 30 שנה. וזה... לפני זה לא היה מדרשות. לא היה פריחה כזאת של עולם של תורה לאנשים. ובאמת היו הרבה שהתנגדו ללימוד תורה לאנשים. אבל עד שאנחנו דברים על לימוד תורה, הנה חינמי, הוראה. האם לאישה מותר להיות פוסקת הלכה? באיזה תחומים? זאת אומרת, יש נניח, למשל, בתחום של טהרת המשפחה, אז באופן טבעי, נשים הקימו קול זעקה, למה אנחנו צריכים כל פעם לבוא לרב גבר עם השאלות שלנו? זה לפעמים שאלות אינטימיות, לפעמים שאלות שמביך לפנות לגבר. למה לא נוכל לפנות לאישה? אז באמת קמו נשים והקימו גם קו טלפוני וגם אתר אינטרנט וגם אפשר בדין שאפשר... נשים שפוסקות הלכה בענייני טהרת המשפחה. רגע, זה מותר, זה אסור. אישה יכולה להיות כדיין בבית דין? זה נושא, זה נושא הלכתי. האם על פי ההלכה אישה יכולה להיות ראש ממשלה? נכון שבפועל זה כבר קרה בישראל. גם שרה כבר היה לנו כמה וכמה, וחברות כנסת יש לא מעט. מותר, האם מותר במפלגה דתית שיהיה חברת כנסת? זה נראה לנו מובן מאליו, נכון? אבל יש מקורות מפורשים נגד זה. אז מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו מתמודדים עם זה? אז זה, הנושא של הפמיניזם מזמן לנו הרבה מאוד שאלות הלכתיות, וזה אולי אחד הנושאים הכי אקוטיים היום, הכי מהותיים, שעל זה המון דברים נופלים. הייתי אומר, שני הנושאים הכי רגישים ונפיצים, עם פוטנציאל של מלחמת עולם, אחד זה הנושא הפמיניסטי, והשני זה הנושא הלהט"בי, שבשניהם יש ממש מלחמות עולם, ואם אתה מתבטא באיזו צורה לא זהירה, חבל עליך. אז אנחנו נתבטא פה. לא, אבל... כן. אבל מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו לא נרד לרזולוציות עדיין. בשיעורים הבאים, זה לא שעכשיו יהיה סדרה... במהלך השנה, יהיה לנו איזה 4 שיעורים בנושאים ההלכתיים שקשורים לפמיניזם. אנחנו לא נעשה את כולם אחד אחרי השני כדי לגוון לכם, אבל אז לא נעשה ככה סדרה של 4 שיעורים כולם באותו נושא, אלא אם כן אתם מעדיפים ככה, אז אפשר. אבל בעיקרון אנחנו נפרוס את זה ככה, אחד בחודש ככה, כל פעם איזה, ניקח איזה זווית אחרת. אבל היום ניתן איזשהו מבוא ליחס של התורה באופן כללי לנושא הפמיניסטי. אז כבר הדגשנו את זה, שבעצם זה לא היה רק עניין של התורה, שהייתה שוביניסטית, שהייתה כאילו מפלה נשים ומדירה נשים וכו'. זה היה כל העולם הקדמון וכל התחומים זה ככה היה. לפני 200 שנה התחילה המהפכה הפמיניסטית, התחיל בקטן, אחר כך יותר ויותר, וגם בזה יש... יש בזה גם בפמיניזם עצמו, יש כמה זרמים וכמה כיוונים, תכף אולי נדבר על זה בהמשך. על כל פנים, מה לדעתכם הגישה של התורה? האם התורה היא בעד שוויון לנשים, או לא בעד שוויון לנשים? ברמה העקרוני. מחלוקת. או, אני רואה שלמדתם משהו. התשובה הנכונה לכל דבר זה מחלוקת. אוקיי. מה אתה אומר? מה, איפה אפשר לראות בתורה כיוונים בעד שוויון או נגד שוויון? אברהם, אז הזכירו פה נביאות, היו לעם ישראל נביאות, האם היה שוויון בין נביאים לנביאות? מספרית לא היה שוויון. 8 נביאות עמדו לבני ישראל. וכמה נביאים? כן, כפליים כי יוצא מצרים. אז זה יכול להיות ש8 נביאות זה רק 8 שמוזכרות בתנ״ך, יכול להיות שהיה עוד. גם בתנ״ך לא מוזכרים כפליים כי יוצא מצרים נביאים. מוזכרים כמה נביאים, אבל לא מוזכרים מאות אלפים. אבל מוזכרים הרבה הרבה יותר משמונה. מצד שני זה נכון שכשאני משווה את שרה לאברהם, חז"ל אומרים שרה גדולה מאברהם בנביאות. היא גדולה ממנו בנבואה, ולכן אמר כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. טוב, אפשר להגיד, זה יוצאות דופן. יש נשים יוצאות דופן, אבל בדרך כלל באופן כללי. לא יודע אם זה הגישה של היהדות. שאלה. אני שואל, אני בינתיים לא עונה. אתה שואל, מעבר ל...
שוויון זה עיקרון תורני בכלל.
האם שוויון בכלל זה עיקרון תורני? שוויון ביני לבינך או בין אנשים בכלל?
כן.
כן, זו שאלה.
זה עיקרון בכלל נכון?
אוקיי, מה עוד? איזה עוד? מה כן אפשר לראות בתורה?
בטוח אין שוויון, זה לא לצד מסוים. שוויון לא אותו דבר, זה ברור.
אוקיי, אפשר להגיד, איש ואישה הם לא אותו דבר, זה לא אומר שיש כאן מישהו שעדיף על השני. כל אחד יש לו אישיות אחרת, מנטליות אחרת. דרך אגב, רמזתי לזה קודם, גם בפמיניזם עצמו יש גישות שונות. זאת אומרת, בהתחלה הפמיניזם דיבר על שוויון זכויות, אנחנו גם רוצות, אנחנו גם יכולות. דרך אגב, הזינוק הענק של הפמיניזם היה במלחמת העולם הראשונה. למה מלחמת העולם הראשונה? מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה שבהתחלה התחילה בתשעה באב, דרך אגב, ממש בתשעה באב, והיו בטוחים שזה מלחמה של חודש. זה היה בראשון לאוגוסט, יאללה, עד ראשון לספטמבר אנחנו בבית. אחר כך אמרו, טוב, עד חג המולד, עד כן, תחילת השנה הלועזית, אנחנו בבית. וזה נמשך ונמשך ונמשך איזה 4 שנים ויותר. במשלב הזה שעשרות מיליונים בכל אירופה נמצאים בשוחות, היה שם קרובות שוחות שנמשכו שנים, שהם פשוט, מה זה שוחות? חפירות כאלה בקרקע, ופשוט במשך תקופות ארוכות, נלחמים על השטח. אז הם נלחמים, 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 מצליחים להזיז 0.5 קילומטר לשם. ואז מלחמה נוראית שנהרגים באלפים, הצליחו להזיז חזרה 1 קילומטר לשם. וככה, לא חזר, זה מלחמה נוראית במשך שנים. אבל במשך שנים, עשרות מיליונים שוכבים שם בשוחות. כל הגברים של כל המדינות האלה, מלא מדינות באזור, בכל אירופה, שוכבים בשוחות. מי מתפעל את המדינה? מי מתפעל את החקלאות? מי מתפעל את בתי החרושת לתחמושת, למתכת, למסילות הברזל, לרכבות? מי עושה את כל זה? ואז המדינות, ממש באופן מוצהר, עשו קמפיינים לקרוא לאנשים, כן, גם אתם יכולות. יש... הכנתי לכם מצגת על זה, אבל הברקו לא עבד, אז לא הראיתי לכם. אבל יש תמונה מפורסמת כזאת של מודעת חוצות, מתקופת מלחמת העולם הראשונה, של אישה שעושה כזה שריר ככה, מכירים את זה? זה מפורסם כזה. מזה זה התחיל. לא מזה התחיל, הפמיניזם התחיל גם לפני זה, אבל כאן הייתה תנופה אדירה לכוח הנשי. ובהתחלה זה התחיל בתור שוויון זכויות. גם אנחנו יכולות. מה שאתה יכול, גם אני יכולה. אבל אז זה התפתח לשני כיוונים שונים. גישה אחת בפמיניזם היום מדברת על שוויון מוחלט, לא על שוויון זכויות, על שוויון מוחלט. מה הכוונה? אין הבדל בכלל בין גברים לנשים. לא רק שמה שאתה יכול גם אני יכולה וגם לי מגיע, אלא שבכלל אין הבדל. מה אתה חושב, שאישה יותר חלשה גופנית? זה רק במקרה, כי ככה הסלילו אותה. אתם מכירים את המילה הסללה? זה כאילו שמו לה מסלול לשחק בבובות ולהיות יפה. אז בגלל זה היא, בעצם אין הבדל. כל ההבדלים שאתה רואה בין גברים לנשים זה פשוט כי ככה חינכו אותם, שעטפו להם את המוח. זה תיאוריה אחת שאומרת אין בכלל הבדל בין גברים לנשים. דרך אגב, זה קשור מאוד לנושא הלהט"בי, שבעצם אם אין הבדל בין גברים לנשים, אז מה ההבדל בין זוגיות של איש ואישה לבין זוגיות של גבר וגבר? סתם, מה, במקרה היא יש לה רחם והוא אין לה רחם? זה מה שההבדל? יש פה מישהו שעבר ניתוח תוספתן? פנדיצית? יש פה מישהו. נו, אז מה, עכשיו הוא בן אדם שונה? הוא שונה מאיתנו בגלל שאין לו איבר מסוים? מה הקשר? אותו דבר, מה רחם? רחם זה מה שהופך את זה, זה טענה של הפמיניזם הקלאסי, הפמיניזם הקיצוני, שמדבר על שוויון מוחלט. ולעומת זאת, יש גם מה שנקרא נאו-פמיניזם. הנאו-פמיניזם, הפמיניזם החדש, מדבר על שונות וייחודיות. שבעצם אומר, כן, זה אגב פמיניסטיות, חילוניות, לא יהודיות, יש הרבה זרם כזה של נאו-פמיניזם, שדוגלים בזה שאיש ואישה, לא שיש מישהו מעל השני, אבל שונים. כל אחד יש לו תכונות אחרות. למשל, נשים הן יותר רגשיות וגברים יותר שכלתניים. האם זה תמיד נכון? היום בוודאי שלא. אבל בגדול, כחתך, כהכללה, יש בזה משהו. אז הפמיניסטיות הרגילות יגידו, זה רק בגלל שהסלילו אותם ככה. אמרו לה, את אישה, את צריכה להיות רגשנית. אתה גבר, תהיה קשוח, אל תבכה. מה אתה בוכה? מה אתה נקבה? אז הסלילו אותם ככה. הנאו-פמיניסטיות יגידו, לא, מה פתאום? זה נכון שזה ככה. אדרבה, אנחנו נשים, אנחנו רוצות להשמיע את הקול הנשי. ואנחנו בהמשך נגיד על זה עוד משהו. אז זה בהחלט אפשר להגיד את זה, שעל פי התורה יש הבדל. איך רואים? אנחנו יכולים להגיד את זה על פי התורה שיש הבדל בין גברים לנשים, או שסתם זה מה שנראה לנו, אנחנו רואים את זה על פי התורה. זה ברור. זה ברור לנו באופן טבעי, אבל השאלה אם זה מה שהתורה אומרת. זה ברור שזה מה שהתורה אומרת, תביא הוכחה. בריאת הזכר ובריאת הנקבה, שמה? שהאיש נברא מן האפר והאישה נבראת מן האיש, למשל. מה עוד?
איברים שונים.
אוקיי, יש להם איברים שונים.
התנהגות שונה.
התנהגות שונה. שוב, התורה אומרת את זה או שאתם אומרים את זה? אם אתם אומרים את זה, אז אומרים הפמיניסטים, סליחה, זה סתם מסללה. אוקיי, אז יש מצוות מסוימות שהתורה משנה בין איש לאישה. כל מיני מצוות, מצוות שעשה שזמן גרמן, שנשים פטורות, ועוד מצוות שנשים פטורות, ומצוות מיוחדות לאישה, עדות שהיא פסולה לעדות. יש כל מיני הבדלים הלכתיים. ברגע שאתה רואה שיש הבדלים הלכתיים, במצוות, זה לא, המצוות זה הגדרת התפקיד של האדם. התפקיד האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתגלה במצוות. למשל, עם ישראל יש לו תרי"ג מצוות, ולא גם יש שבע מצוות בני נוח. אז זה מאוד בולט. יש הבדל מהותי בין יהודי לנוכרי. יש הבדל. אפילו יש לנו אותם איברים, ובכל זאת יש הבדל. אז גם איש ואישה, לא רק בגלל האיברים השונים שיש לנו, אלא בגלל שיש לנו גם שוני בתפקיד במצוות. אז זה כבר מראה שיש לפחות שונות. האם יש עדיפות לגבר? האם אנחנו יכולים לראות בתורה מקור לשוביניזם? שיש עדיפות לגבר, שהגבר הוא מקום ראשון והאישה היא נספחת אליו? אוקיי, אחד הפסוקים החזקים הכי שוביניסטים בתורה זה והוא עם שולבך. כן, שמה רואים שם?
שבגלל היותן נשים, לא צריכות להילחם על זה, כי אם לא, הרי אחרי הכל גבר אמור לרש נחלה ולא אישה.
אוקיי, אז אפשר לדרוש את זה לשני הכיוונים. כן. בעצם העיקרון, רק גבר מקבל נחלה. אם יש אישה, נגיד, יש 5 ילדים במשפחה, 3 גברים ושתי נשים, רק הבנים מקבלים ירושה. הבנות לא מקבלות. אפליה מאוד בוטה נגד הנשים. מצד שני, המאבק הפמיניסטי במרכאות של בנות צלופחד, נושא פרי. הקדוש ברוך אומר, כן, נתון תיתן להם נחלה. כי באמת אין בנים. אם אין בנים, בת גם יכולה לרשת. כן, שמה? בדרך כלל בתורה מזכירים רק את הזכרים ולא מזכירים את הנשים. אני רוצה רגע לחזור לנושא העקרוני של בואים שולבך. שלכאורה, אתה אומר זה ציווי לאישה. זה לא בדיוק ציווי גם, אבל זה אמירה, זה קביעה. לא משנה אם זה נאמר לאישה, נכון אם זה נאמר לאישה. אבל בסוף מה מתואר פה? אומר הקדוש ברוך הוא לאישה, תדעי, הגבר עם שולבך. כבר הזכרנו שזה לא כל כך מתקיים היום, אבל זה אמירה של התורה. לכאורה, זה מה אמירה שאמורה להיות.
מה הופך משה למושל?
כן, מה?
זה שיש לו נתינים. אם האישה לא תרצה, זה עניין של האישה, וגם כל
ההסתכלות. אבל מה התורה אומרת לנו? התורה אומרת לאישה, גברת, תני לבעלך עם שולבך.
כן.
זאת אומרת, התורה מדריכה אותנו לשוביניזם. כן.
זה מגיע כאילו, אני לא תוך שרב מבין למה אני מתכוון.
ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהדרו.
אבל דיבר קודם על העניין הזה של הפמיניזם, לפני עניין הפמיניזם, אחד מההוגות החשובות של זה, סימון דה בבואר, הייתה חברה של סרטר, היא דיברה על זה בכלל ממקום אקזיסטנציאליסטי של קיום קודם למהות, וזה היה מבחינתה נכון לא רק לגבי נשים, לגבי תפיסת עולם.
נכון.
היום הפמיניזם נכנס לעצמו הרבה דברים שלא בהכרח
קשורים בהחלט, אליו. בהחלט. אני רוצה רגע לחזור לתורה ולומר, אמור פה נכון שהביאו עם שולבך זה בעקבות החטא. ונחזור, בעצם יש, כשאנחנו, על כל דבר, כל נושא שאנחנו מתמודדים איתו ובודקים אותו וחוקרים אותו, אנחנו צריכים לחזור לפעם הראשונה שהוא מופיע בתורה. רב צדוק קוראים לובלין אומר שכל דבר, המקום הראשון שבו הוא מופיע, שם אתה תראה את מהותו. איפה המקום הראשון שמופיע איש ואישה זכר ונקבה? עזר כנגדו. מה רואים שם? שהיא כאילו נספחת אליו. הוא המרכזי, הוא נברא הראשון. הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, מצווה אותו וכולי, והיא רק אחר כך נבראת ותורה עזר כנגדו. טוב, לא טוב להיות אדם לבדו, אז נעשה לו עזר כנגדו. אבל זאת לא הפעם הראשונה שהאיש ואישה נזכרים בתורה.
אבל שם מדובר על אדם, לא על איש ואישה.
אוקיי, אז בואו נעשה סדר. הפעם הראשונה שמוזכרים איש ואישה, זכר ונקבה, זה בפרק א' בבראשית, לא בעזר כנגדו, עזר כנגדו זה פרק ב'. זה מפורסם וידוע שיש הבדלים בין פרק א' לפרק ב' בבראשית. נכון? כולם מכירים את זה? פרק א', הרבה הבדלים. למשל, פרק א' כל הזמן כתוב, ויאמר אלוקים, יהי אור. ויאמר אלוקים, נעשה אדם אצל מן קדמותינו. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. הכל זה אלוקים, אלוקים, אלוקים. גם בויכולו, וילכו השמיים והארץ כל צבאם. ויכל אלוקים ביום השביעים, וכנותו אשר בא אלוקים לעשות. הכל זה שם אלוקים. פרק שני, וייצר השם אלוקים, וייתה השם אלוקים גם בעדן מקדם, וייצב השם אלוקים, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. הכל זה השם אלוקים. וחז"ל כבר דורשים שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, שזה שם אלוקים, ראה שהוא לא יכול לעמוד במידת הדין, אז שיתף עמו מידת הרחמים, ואפילו הקדים מידת הרחמים למידת הדין. השם אלוקים, שם הוויה, י' ו' ק', זה מידת הרחמים. אבל יש גם הבדל בולט בהקשר של איש ואישה. בפרק א' כתוב, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מי זה האדם הזה? זכר או זכר ונקבה? ברור לגמרי מהמשך הפסוקים, שהקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, הוא לא מתכוון לגבר, אדם. הוא מתכוון, נעשה את המין האנושי, זכר ונקבה, כתוב מיד אחרי זה. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. הוא בורא את שניהם יחד. ויברך אותם אלוהים, הוא מברך את שניהם. ויאמר להם אלוהים, פרובו מילות הארץ וכבשו, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. הקדוש ברוך הוא בורא את שניהם יחד. אין פה שום אמירה של איזשהו שוני או זה שאלה איזה שהוא הבדל מדרגה בין האיש לאישה. זכר ונקבה ברא אותם, שניהם בצלם אלוקים, שניהם הוא מברך אותם, שניהם הוא מגבר אליהם, מצווה אותם. לעומת זאת פרק ב', ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. איך אני יודע שהאדם הזה זה רק הזכר? כי אחר כך כתוב, לא טוב להיות אדם לבדו. יעשה לו עזר כנגדו. ואז, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם ואישן, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתינה. אז שימו לב, שבפרק ב', כתוב לך, הוא קודם כל בורא את האדם, הוא אומר, טוב, חסר פה משהו, ניתן לו איזה עזרה. וכאילו האישה איזה נספח. יותר מזה, אחרי שהאישה נבראת, הקדוש ברוך הוא בכלל לא מדבר איתם. כל הציוויים, כל הברכות, כל מה לאכול, לאכול מכל עץ הגן, לא לאכול מעץ הדעת, לעובדה ולשומרה, כל זה נאמר רק לאדם לפני שהאישה נבראה. האישה לא היה לה שום קשר לריבונו של עולם. שום תקשורת. אז פרק א' מתאר מצב שוויוני לחלוטין. פרק ב' מתאר שהאדם הוא המרכזי, האישה איזה נספח, הקדוש ברוך הוא אפילו לא יוצר איתה שום אינטראקציה. אולי הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם בנות. לא, יש נביאות. לא, אבל האישה מתוארת פה באיזה משהו, כאילו, נספח. זה לא העיקר. אז יש לנו שני כתובים המכחישים זה את זה, אז יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. והכתוב השלישי זה באמת פרק ג', שפרק ג' מתאר את חטא אדם הראשון, חטא עץ הדעת טוב ורע. ושם אנחנו רואים שהמילה והוא ימשול בך, נכון, מופיעה, אבל המילים האלה מופיעות בתור עונש, בתור כללה. זה לא המצב האידיאלי של העולם, והוא ימשול בך. בתור עונש, גם הרבה דברים שמופיעים בתור עונש. בזה את הפך תאכל לחם. מאפר באת ואל אפר תשוב. וגם בצרת הלבנים, וגם והוא ימשול בך. וזה מופיע בתור כללה. הכללה הזאת זה לא דבר אידיאלי, זה לא שאתה אומרת, טוב רבותיי, ככה זה צריך להיות. שוביניזם, הבעל הוא המושל. את האישה צריכה לקבל את ממשלת הבעל. כן, זה המציאות בעולם. ככה זה קורה, אבל זה כללה. תדעו שזה לא המצב התקין, זה לא המצב הטוב. המצב הטוב זה בעצם מה שהיה לפני החטא. לפני החטא בעצם עולה מתוך הדברים, שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, רצה לברוא אותו בצורה מושלמת כאילו שהוא ללא חטא, אז זה הסיפור של פרק א', של זכר ונקבה ברא אותם, שניהם בצלם אלוקים, העולם שוויוני. פרק ב', הוא כבר קשור לעולם שאחרי החטא. ולכן, כן, מה שהקדוש ברוך הוא ברא, אתה רואה שהעולם לא יכול לעמוד במידת הדין, כי יש בעולם נפילות וחטאים, לכן הוא מקדים מידת החיים למידת הדין, ולכן הוא בורא את הדברים בצורה שונה. אז מצד אחד, התורה אומרת כן, והוא ימשול לך. מצד שני, האם אנחנו משתדלים להאריך את חייו של האדם על ידי רפואה מודרנית? משתדלים. כמה שאנחנו יכולים להאריך יותר, מאריכים יותר. באותה מידה, לכאורה, כמו שאנחנו מנסים לתקן את הכללה הזאת של מאפר באת ואפר תשוב, ולשנות אותה כמה שאפשר, אולי גם אנחנו צריכים לשנות את הכללה של והוא ימשול בך. בצרת אל דיבני, האם מותר לאישה לקחת אפידורל, שזה חומר שמשכך כאבים ומאפשר לה ללדת ללא כאבים, מותר או אסור? מותר? אבל זה סותר את ה... זה לא פיקוח נפש, אפשר ללדת גם בלי פידורל. אשתי יש לה אידיאל כזה, ללדת בלי פידורל. ילדה 9 לידות בלי פידורל. אפשר, לא מתאים מזה, זה כואב, לא ניסיתי. אבל אומרים שזה כואב. אבל ודאי שמותר לקחת אפידורל. למרות שיש כללה בצרת אל דיבנים, מותר גם לקחת אפידורל. אותו דבר, בזיעת אפיך תאכל לחם. האם מותר לאדם שיושב במשרד להדליק מזגן בקיץ? אבל כתוב בזיעת אפיך תאכל לחם, זה צריך להתפרנס בזיעה. אולי בכלל אסור לעבוד במשרד. כולנו צריכים להיות עובדי כפיים. התשובה היא כמובן שלא. זה חלק מתיקון העולם, שהעולם מתקדם, והכללות של אדם הראשון הולכות ומתרפאות, הולכות ומתקנות. כן, בתהליך התיקון הזה יש גם הרבה הרבה קלקולים, ובתהליך הפמיניזם הזה יש הרבה מאוד קלקולים, אבל זה לא מקרה שבמשך ה-200 שנה האחרונות, שזה ה-200 שנה של התפתחות גאולת עם ישראל, עם ישראל ה-2000 שנה בגלות, ובמשך 200 שנה, 150, 200 שנה האחרונות, התחילו להתעורר ניצני הגאולה, עם ישראל מתחיל לרצות לשוב לארצו, ובסופו של דבר מגיע לארצו. ובמקביל, קורה התהליך הפמיניסטי, המהפכה הפמיניסטית. האם זה מקרה? ברור לי שזה לא מקרה. ברור לי שזה חלק מתהליך הגאולה של עם ישראל, תהליך הגאולה של העולם כולו. באחרית הימים צריך להגיע למצב של, כמו שנאמר, והיה אור הלבנה כאור החמה. הלבנה נמשלת לאישה, החמה נמשלת לגבר, ולעתיד לבוא, היה אור הלבנה כאור החמה. יהיה איזה שוויון. אז אומנם כתוב, ואור החמה יהיה שבעתיים. אבל חז"ל מסבירים שהכוונה היא לא שרק הלבנה תהיה כמו החמה והחמה לא תשתנה. אלא אמירה אחת, הלבנה תהיה כמו החמה. אמירה נוספת, לא החמה של היום, החמה תהיה שבעתיים, זאת אומרת שניהם יהיו שבעתיים ממה שהחמה היום. ככה חז"ל מסבירים את הדבר הזה. אז אם כן, יוצא לנו שבעצם חלק מתהליך הגאולה הוא גם התיקון של חטא האדם הראשון. זה לא מקרה שהיום אנחנו לא עובדים עבודת פרך כדי לאכול לחם, בזיעת אפיך תאכל לחם. אנחנו עובדים הרבה יותר בקלות והרבה יותר במזגן, ומרוויחים הרבה יותר מאשר לחם. זה לא מקרה, זה חלק מתהליך הגאולה. גם עליית תוחלת החיים זה חלק מתהליך הגאולה, וגם הפמיניזם הוא חלק מתהליך הגאולה. אז זה ברמה הכללית. האם עכשיו זה מצדיק את כל הדברים שנעשים בשם הפמיניזם? נראה לי שהבנתם שאני לא חושב ככה. אבל בהחלט, זה איזושהי גישה בסיסית שמתוכה אנחנו נרצה לראות גם את הדברים הפרקטיים בהלכה. כן. כן. יש לזה כמה סיבות. קודם כל, כי באמת, גם אחרי שאנחנו מדברים על זה שחלק מהתהליך של הגאולה זה שוויון, אנחנו ממשיכים לדבר על שונות. זאת אומרת, עדיין יש הבדלים בין איש לאישה. שאר התחומים זה תחומים שהטבע עוצר אותם. לא היה אפשרות לפתח את הרפואה יותר ממה שהתפתחה. אם היה אפשר, היו מפתחים. לא היה אפשרות לאדם לנוח יותר, כי אדם היה עובד מצאת החמה, מצאת הנשמה, רק בשביל לאכול לחם. אז לא היה אפשרות, אז לא היה צריך לגזור על זה. פה יש גם משהו מהותי, ואולי נסיים בזה במשפט האחרון, שכבר נגמר לנו הזמן, אז אני אגיד עוד משפט אחד. אחד הרעות החולות של הפמיניזם זה המאבק שנוצר בין גברים לנשים. כאילו כל הגברים הם רק רוצחי נשים בפוטנציה, אנסים בפוטנציה, הם רק, זה האויב הכי גדול של האנושות, הגברים. זה לא ככה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. באמת צריך להיות, עכשיו, גם ודאי הפמיניזם הקלאסי, מה הוא בעצם אומר? כל מה שאתה גבר יכול לעשות, אני גם יכולה לעשות. זה הטענה. אין הבדל בינינו בכלל. אז אם אתה יכול, גם אני יכולה. אז מיד נהיה תחרות, הורדת ידיים, מי מנצח? הבעיה היא שגם בנאו-פמיניזם, שאומר יש שונות, כל אחד יש לו את הקול שלו ואת האישיות שלו ואת התכונות שלו, עדיין יש מאבקים. למה? כי האישה בעצם אומרת, האמירה של הנאו-פמיניזם זה כל מה שאתה יכול לעשות, אני יכול לעשות יותר טוב. לא בהכרח יותר טוב, אבל בצורה שונה, שיש לה גם יתרונות. עדיין, הכל באווירה של מאבקים. הכל באווירה של הורדת ידיים, של כיפופי ידיים. התורה, אמר פעם, שמעתי מרב יעקב אריאל, הוא אמר, התורה היא לא פמיניסטית ולא שוביניסטית. היא פמיליסטית. לשון פאמילי, משפחה. אנחנו בונים משפחה, איש ואישה, יחד. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. הופכים להיות ישות אחת, מהות אחת. למה נאמר שביום חתונתם, אז כל עוונותיהם נמחלים של החתן והכלה? כי בעצם היום הם נשמה חדשה. אז עכשיו היה נשמה של האיש, היה נשמה שלך, ושם הופכים לנשמה אחת מאוחדת. יצור חדש. אז יצור חדש, כל העבר נמחל, זה עכשיו דף חדש. אבל זה בעצם המהות של ההבדל היסודי בגישה של היהדות. אנחנו רואים את האיש והאישה יחד, כאיש אחד, כיחידה אחת, מתקדמים יחד. כן, יש גם שונות ביניהם. לכן אנחנו נראה בשיעורים הבאים בנושא הזה, שיש גם הבדלים מהותיים שלפעמים גורמים שאישה, יש דברים שהיהדות לא מאפשרת לה לעשות. ויש גם דברים שכן משתנים עם השנים, אנחנו נראה את הדברים האלה בפסיקות ההלכה של הפוסקים השונים. עד כאן להיום, חזקו ואמצו.